ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, היום נלמד תורה עם מוסר וגם קצת תנ"ך עם מוסר. טוב, אנחנו קוראים לנו יהודים, אתם יודעים למה? יהודה. ולמה ליהודה קוראו יהודה? עכשיו שבוע. מה? הפעם עוד את השם. יש עוד משהו ביהודה שקשור לזה? מה? יהודה, אתה יודוך אחיך. לא בכלל קוראו לו יהודה. קוראו לו יהודה, זו פרשת שבוע, בגלל שהפעם עוד את השם. אבל כתוב גם, יהודה, אתה יודוך אחיך. תגידו לי, הפעם מודה את השם, ויהודה אתה יודוך אחיך, זה אותו מודה? תסביר. תתרגמו מודה לאנגלית. אמרתי פעם, נו. יש מודה to admit ויש מודה to thank, נכון? אז יהודה יש לו את שניהם, כי ביהודי יש את שניהם. יש קשר בין שני הדברים האלה, אני רק רוצה להזכיר לכם. אמרתי לכם בשם הרב הוטנר, שבעצם זה אותו מודה, להודות ב ולהודות על, להגיד תודה. אני לא יודע, אמרתי לכם, אבל אתם יודעים שבספר יהושע כתוב שיהושע אומר לאחן, תן תודה. מה באמת הכוונה תן תודה? מה? תדמית, תודה. אנחנו משתמשים, אנחנו לא משתמשים כך במילה תן תודה. אצלנו תודה זה תותנק, אבל התורה, אתם רואים שהתורה משתמשת במילה תודה גם ב... to thank, באותו דבר להפך, יש וידוי ביקורים, כשאדם מביא ביקורים, כך כתוב בגמרא, כך כתוב ברמב"ם, כך כתוב במשנה, אומר וידוי ביקורים, על מה, איזה חטא הוא עשה? מה זה וידוי ביקורים? מה זה וידוי ביקורים? פרשת כי תבוא, מה זה וידוי ביקורים? אומר המפרשים, וידוי ביקורים זה לא מלשון ישבנו בגלנו, זה לא מלשון to admit, to confess, אלא זה מלשון to thank, ובכל זאת המשנה והרמב"ם קוראים לזה וידוי. אז אתם רואים שבמקורות שלנו, התודה מודה ב ומודה על זה מעורבב. ולכן אומר הוטנר שזה בעצם באמת אותו כוח בנפש. למה? כי אדם בדרך כלל אוהב להרגיש שהוא יכול להסתדר לבד. מי אתה בכלל? אני יכול להסתדר לבד. בעצם תחשבו אותו מבחינה פסיכולוגית. כל פעם שאתה מודה על, אתה מודה ב. כי כל פעם שאני אומר לך תודה, מה אני גם אומר, בתוך התודה מה אני אומר? שהייתי צריך אותך, שאני לא אלוהים, שלא יכולתי להסתדר בלעדיך. אז לכן כל פעם שאני אומר תודה על, אני גם מודה ב. אז לכן קוראים לנו יהודים. לכן תדעו לכם שהכרת הטוב אצלנו זאת מידה מאוד 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 מיוחדת. ואני נתתי בשנה שעברה בפרשת בו, אני חושב, שיעור שלם על שלוש דרגות בהכרת הטוב, אני לא רוצה לחזור על השיעור הזה. אבל אני רוצה כן לחזור, לפני שנמד עוד איזה קטע בתנ"ך שקשור לזה, על השם של יוסף. זאת אומרת, ליהודה אנחנו ראינו שיש כאילו שני משמעויות בשם שלו. גם יוסף יש לו שני משמעויות בשם שלו. למה ליוסף קראו יוסף? מה? יוסף השם לי, תסתכלו. יוסף השם לי בן אחר, אני רוצה להגיד לכם שזה מאוד מאוד מוזר שרחל כבר קוראת לו יוסף השם לי בן אחר. למה? היא כל הזמן חיכתה לילד, חיכתה לילד, חיכתה לילד, ומסתכסכת עם יעקב על זה, ואומרת לו, ואם האמת, היא רוצה ילד, היא רוצה ילד. קיבלה ילד. נו, מה? במקום להגיד תודה, תגיד לי תודה, קיבלת ילד. מה היא כבר אומרת? מה היא כבר... יוסף השם לי בן אחר. מאוד מוזר הדבר הזה של יוסף השם לי בן אחר, אבל נעזוב את זה. אבל זה טעם אחד, ותקרא את שמו, לפני כן כתוב, ויפתח השם, יש לכם? ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה, ותער ותלד בן, ותומר אסף אלוקים את חרפתי. ורק אז כתוב, ותקרא את שמו יוסף, למור יוסף השם לי בן אחר. אסף אלוקים את חרפתי, מה החרפה שלה? שהיא הכרה. טוב, עוד משהו רשי אומר? כן, אתה יכול לתת לי דוגמה, מה יכול לקרוא? שברת צלחת. אז מה, אז בשביל זה היא צריכה, ורשי נותן עוד דוגמה, מה? בואו נקרא את רשי. חרפתי אומר רשי, שהייתי לחרפה שאני הכרה, והיו אומרים עליי שאלה לחלקו של עשיו הרשע. בסדר? מצוין. והאגדה, עכשיו תקשיבו מה רש"י אומר והאגדה. כל זמן שאין, זה רק הוכחה, בשבוע שעבר דיברתי איתכם על זה שרשי אומר, שמעתי מדרש אגדה. אמרתי לכם שזה לא רגיל, כי כשרשי רוצה לכתוב אגדה, רשי כותב אגדה. את האגדה הזאת, רשי לא אומר שמעתי, כי האגדה הזאת, שמה שהיה בעיה עם הנציב, עם כל הקושיות, אתם לא יודעים אני מדבר. בשבוע שעבר אמרתי לכם שהרשי הזה הוא מאוד קשה, כי ההלכה היא, אמר הרשי רוצה להגיד, שבהיריון, אנחנו הולכים אחרי, בבחורה, אנחנו הולכים אחרי הרעיון. זה לא נכון, נו, זה לא נכון. נציב בסדר, הסברתי את שבוע שבוע. שם הרשי לכן לא אומר שאגדה, רשי אומר ששמעתי מדרש אגדה. על כל פנים פה רשי לא אומר שמעתי. פה רשי אומר באגדה, כל זמן שאין לאישה בן, אין לה במי לתלות צרכונה. מי שיש לה בן, תולה בו. מי שווה, מי שיכול לקרוא את רשי? מי שבר, נו? כבר עשינו את זה, טוב, בקיצור. אז עוד פעם אני רוצה להגיד, לחזור בקיצור, ואז, ראה, אני אמרתי איתכם פעם את הקטע שלי, קשול באלפיו? אני לא זכרתי את יהודה, אני זכרתי שלבד, אבל נוסף לא, אני חשבתי חלק מכם יודעים את זה, אז אני אעשה את זה מהר. אז רש"י אומר, למה אסף את פגימת חרפתי? שמה כל זמן שאין לאישה בן, אין לה ממי לתלות צרכונה, ושיש לה בן, תולה בו. ורש"י מביא שתי דוגמאות, למשל, אם היא תשבור כלי, אז כל זמן שלא היה לה בן, אז מה היא מפחדת, שמה שיעקב יפוצץ לה את הראש, עכשיו שיש לה בן, לא אני הילד. והדוגמה השנייה עוד יותר מצחיקה. מה הדוגמה השנייה? מי אכל תאנה זו? מי? לא תאנים, מדובר על תאנים? תאנים. שני תאנים, יכלה תאנים, מיוז רבים שניים. יכלה ארבע תאנים, יכלה ארבע תאנים לרון בוקר. ואם יעקב יבוא ויראה שחסר תאנים, בואו, ישתולל ליעקב. והיא רוצה ילד, כשהילד נולד היא קוראת לו יוסף, אסף הקים את חרפתי, מה החרפה שהעיזה לאכול תאנים לארוחת בוקר? עכשיו שיש לה ילד, או, איזה כיף, שאם יבוא יעקב ויגיד, איפה התאנים? לא אני, לא טוב הילד, אין לו שיניים, איך הוא אכל תאנים? רשי זה מאוד מוזר. אז היסוד שאמרתי לכם להסביר את הרשי הזה, זה יסוד של בעלי המוסר. אני אגיד לכם גם פירוש חדש היום, שלא אמרתי לכם בפעם שעברה של רוחמה שמלביץ. אבל היסוד שאמרתי לכם זה יסוד של החיוב של הכרת הטוב. רק שתבינו מה זה החיוב של הכרת הטוב. הפשט הוא החיוב של הכרת הטוב הוא כזה, שאנחנו צריכים להודות גם על... אתם יודעים, בבוקר אנחנו אומרים ברכה הראשונה מהברכות הקצרות, אשר נתן לשכבי בינה להפעים בין יום ובין לילה. זאת ברכה על מה? על שכל, זה לא ברכה על תרנגול, תרנגול מברכים שהכל. זאת ברכה על שכל. עכשיו תראו, אם היינו נותנים לי להמציא ברכה על שכל, לתת דוגמה של שכל כדי לברך על שכל, אני הייתי ממציא דוגמה יותר טובה מאשר השכל של הקוקוריקו להבחין בין יום ובין לילה. הייתי אומר, אני יודע, לגמור שס, לתרץ רמב״ם, ליישב קושה של קווייגר, לחסס... שכל חילוני, עזוב, לא רק שכל דתי, לשלוח טיל לירח, לעשות ניתוח מעקפים, לבנות איזה תוכנה של ווייז, אני יודע, צריך שכל, נו רבותיי, אז לא מצ... מה?
זה לא
חופה
שאתה עושה
דבר מהם,
זה חופה שהעצמו המוספים, אתה
נותנים לבת. אני מקבל גם את זה, שגם הציעה התרנגול המטומטם הזה, אבל גם אצל חיות היה אפשר למצוא... שכל יותר גדול. יש לחיות שכל, שועל או ערמומי, יש לחיות שכל, לא צריך, אם אתה רואה פעם, לאהבתי, אני פעם ראיתי סרט של National Geographic, אתם יודעים מה זה? סיסמטי טבע כזה. תראו למשל, איך שהעריות צדים, זה משהו לא נורמלי, איך פשוט זה שכל, לא... איך הקדוש ברוך הוא נתן בלמה, זה רץ לפה וזה רץ לפה, והם מאגפים וזה, הלוואי וצבאות היו יודעים ככה, צריך שכל, צריך שכל, לא נותן שכל. טוב, בקיצור, אז התשובה היא כזאת. כשאני רוצה לתת תודה לקדוש ברוך הוא על שכל, בכוונה חז"ל לא חיפשו IQ 150, הם לא חיפשו שכל גדול, הם חיפשו את השכל הכי פרימיטיבי, את השכל הכי קטן, IQ 1. מישהו יודע מה זה שכל? שכל זה יכולת ל... מה? מה זה שכל? תגדירו לי שכל. שכל זה יכולת מה לעשות? להבין? לא בדיוק. מה? לא, 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 זה לא נכון. שכל, הבסיס של השכל. מה? להבדיל. שכל זה להבדיל, להבחין, להבדיל, למיין, לקטלג. לכן כתוב, אתה חונן לאדם דעת, נכון? ושם יש את העניין של, 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 של המבדיל, זאת אומרת, כל העניין של, של, של המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר, איפה אומרים את זה? איפה אומרים את זה? ואתה חונן לאדם דעת, כי אומרת הגמרא, אם אין דעת, הבדלה מיניים. אז כל הבסיס של השכל זה להגיד, זה A וזה B, זה שכל. זה אם תאמר וזה יש לומר, זה רשי וזה תוספות, זה כחול וזה אדום, זה הבסיס הפרימיטיבי של שכל. והשכל הכי 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 פרימיטיבי שיש בעולם, זה ההבדל בין יום ללילה, שזה כל אחד מרגיש, לא. כשאדם מדבר על יום ולילה, זה כבר דברים עיוניים, זה גלות וגאולה, זה חושך ואור, זה טוב ורע, עוד יותר נמוך זה איך שהקוקוריקו מסתכל על היום ועל הלילה. זה IQ אחד. ועל זה צריך להגיד תודה. על זה צריך להגיד תודה. על אחת כמה וכמה כולה תורה מכובדת למקום עלינו, שלנו יש לא IQ אחד ולא IQ 10 ולא IQ 50 ולא 80 ולא 90 ולא 100 ולא 110 ולא 100... אני יודע איפה לעצור אצלכם. 130, 150, קיצור. אז מה שחזר ללמדים אותנו שצריך תודה דברים קטנים. זה לא חוכמה בבר מצווה, לעמוד, מה אתם קצת את המוסר הזה, לעמוד בבר מצווה ולהגיד להורים, אני מוכב תודה שבאתם אותי עד הלום, עד זה, עד זה, עד זה, עד זה, עד זה כל אחד. החוכמה היא סתם בבוקר רגיל לגשת לאמא, להגיד לה תודה, אמא שיש לי גופייה בארון. תודה אבא שאתה משלם כסף לישיבה, תודה, הדברים קטנטנים, דברים שאדם דש בעקביו, על זה החוכמה להגיד תודה. לפי זה הם מתרצים גם את הסיפור הזה. בוודאי, 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 שרחל אמרה תודה על יוסף, על דברים ענקיים. תדעו, יוסף הוא היה אדם מיוחד, ילד מיוחד, שכמו הוא לא היה וכמו הוא לא יהיה. לא היה עוד בעולם מישהו שכל הכלכלה של העולם הייתה על הכתפיים שלו. לא היה דבר כזה, אפילו נשיא ארצות הברית שיש לו היום כוח לא נורמלי, יכול לעשות דברים כלכליים נוראים. זה לא כמו יוסף, יוסף כל הכלכלה של העולם הייתה, לא היה עוד אחד כזה. עזבו, זה בדברים גשמיים. יוסף זה משיח בן יוסף, יוסף זה ספרת יסוד, אם אתם מתבצעים קצת בספרות הקבליות, יוסף זה מלכות, בקיצור, יוסף זה הרבה דברים, בטח שרחל אמרה דברים, תודה על הדבר הזה. הגדלות של רחל זה, שכשהיא אמרה תודה על יוסף, על הדברים הגדולים, היא לא שכחה להגיד תודה גם על הדבר הקטנטן הזה, שאישה אחרת בחיים לא הייתה חושבת, יש לי ילד כמו יוסף, בסדר, תגיד שאתה, אבל אל תשכחי גם שאם ברור שיעקב לא התעצבן, ברור שרחל לא פחדה, ברור, אבל יכול להיות איזה איך היא תמצא שפעם בעל יבוא מרוגז, ואז אם אין ילד הוא מתעצבן, ואם יש ילד אז הוא פחות מתעצבן, גם על זה צריך להגיד תודה, גם על זה צריך להגיד תודה. אז זה עבור שאמרתי לכם פעם, בעניין של הכרת הטוב, שזה הבסיס של השיעור שאני הולך להמשיך עכשיו. אני רק רוצה במאמר מוסגר, להגיד לכם, יש רב חיים שמולייביץ, גם כן שואל את השאלה הזאת, מה ליוסף קרוי, ליוסף רק בגלל שמי אכל תאנה זו? יש שם רב חיים שמולייביץ, מאמר גדול מאוד על גדול השלום. מה זה שלום? אומר שלום, זה לא רק שאנשים שונאים ופתאום הם מתחברים. אלא אפילו קפידה קטנה, קפידה הכי קטנה, זה לא טוב, כשיש קפידה הכי קטנה, איפה רואים את זה? רואים את זה פה. כי ברור שרחל ויעקב, מה זאת אומרת? הלא יעקב היה מוכן בשביל רחל לעבוד 7 שנים, ואחר עבר עוד 7 שנים, והם לכן מחדרת אותה, אין מה לדבר. אבל בכל זאת, בכל זאת, יכול להיות איזה חיטים זה כזה, שפעם יעקב יבוא עייף וזה, ויחסר לו תאנה לאכול, הוא לא יגיד שום דבר, לא כמו שאמרתי קודם, הוא פוצץ לו את הראש, אמרתי טוב, ודאי שלא וזהו. אבל יכול להיות איזה ציור, איזה הווה אמינה של ציור 0.00, שיהיה ליעקב פדה על רחל שנשבר כלי. רחל אומרת, אם זה עשה שלום, אסף השם מצחיק אותי, לא תקרא את שמו יוסף. אז זה בא רק להדגיש את החשיבות של שלום, של אהבה מוחלטת, 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 שלא יהיה שום פיידה בין בעל לאישה, אז לכן רחל יודעת שיוסף הביא את, את התוספת הזאת. יעקב אהב את רחל 99.99999999. תשמעו, כשבא ילד, ילד מחבר את ההורים, זה פשוט. כשבא ילד, סתם, אפילו מבחינה ביולוגית, איפה הם נפגשים, ההורים? איפה נפגשים ההורים? ההורים נפגשים בילד. הילד זה בשר, זה והיו לבשר אחד. איפה רואים את הבשר אחד? בביה. בביה נפרדים אחרי כן. איפה רואים את הבשר אחד של האיש והאישה? לאורך זמן. בלי השתנות. אתם איתי? כשיש ילד, זה הבשר האחד של, 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 של ההורים. לכן, עשה פלוקים את חרפתי. אז הוא הוסיף קצת אהבה, טיפ טיפה, בטח שיעקב אהב את רחל לפניכן. זה לא שלפניכן היא חרפתי, זה לא משם שחרפתי. אבל יחסית לאהבה, שיש אחרי כן שזה 100, אז גם ה-99.9999, אז על זה היא אומרת תודה. על זה שאומרת לילד, כאילו הקפידה הקטנה הזאת, על זה היא אומרת תודה. טוב, עכשיו שלמדנו את החשיבות של, את החשיבות של, הכרת הטוב, אז אני רוצה לראות לכם קטע בתנך, שלפי דעתי כולכם מכירים, אני לא מאמין שיש מישהו שלא מכיר את הקטע הזה. טוב, נראה אם אתם מכירים. נראה אם אתם מכירים. טוב, אני קורא. ויהי בבואם, בשוב דוד מהכות את הפלישתים, ותצאנה האנשים, יש רבותיי, ויהי בבואם, בשוב דוד מהכות את הפלישתים, ותצאנה האנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך, בתופים בשמחה, בתופים בשמחה ובשלישים. ותעננה האנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. ויחר לשאול מאוד, וירא בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים, ועוד לא אח המלוכה. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. יש מישהו שלא מכיר את הקטע הזה? אף על פי שאתם בחורי ישיבה, את התנך. טוב, כולם מכירים. אז בואו נראה אם באמת אנחנו מכירים. אני רוצה להגיד לכם שהקטע הזה הוא אחד הפתיחות למאורעות הכי גרועים שיכולים להיות בתנ"ך. שאני כמעט לא מאמין שיש דברים כאלה בתנ"ך. אני מתכוון לרדיפה של שאול אחרי דוד. תשמעו, שני מלכים, שני מלכים שלא נבחרו בפריימריז, שני מלכים שנבחרו על ידי, על ידי, מה פתאום, מי בחר את שאול ודוד? השם. שני מלכים שנבחרו על ידי השם. שמואל, אבל שמואל בצו השם. תסלחו לי, רודפים אחד את השני, או אחד רודף את השני, כמו שני ילדים בגן, תסלחו לי. מה זה, מלך בישראל זורק חנית להרוג את החתן שלו, להרוג את, את מי שנמשך למלך, נותן לו את הבת שלו כדי שהפלישתים יהרגו אותו, הורג עיר שלמה, זה כהנים, מאות אנשים, אולי אלפי אנשים נהרגו, מה זה? איפה זה התחיל כל הסיפור הזה? עד הקטע הזה הכל היה בסדר. היה מלחם דוד וגוליאת, הכל היה בסדר. ורק פה, ותצאנה האנשים וכולי, ותעננה האנשים המשחקות ותאמרנה העיקה ש... תראו, שאול זה ברור, שאול במלחמת דוד וגוליאת הוא היה על הפנים. 40 יום יוצא גוליאת, יוצא מחרף, מגדף, לא רוצה להגיד שורף את השדות, שולח בלונים וזה... שאול לא זז, שאול לא, אני לא יודע על פוליטיקה, סתם אני, שאול לא זז, שאול שום דבר, שאול כלום, שאול, זה פשוט היום ונורא. הוא יוצא הפלישתי וחרף את אלוקי ישראל. מה, לא היה פעם דבר כזה שלא יצא מישהו, יזרוק עליו אבן, ירק, משהו, משהו תעשו, שום דבר. כתוב, כשאיש הביניים עולה, וכל בני ישראל, הקראתי לכם פעם את הפסוק הזה. כתוב, תקשיבו טוב מה שאני אומר, אני מכיר פה, וכתוב, וכל איש ישראל, וינוסו מפניו ויראו מאוד. מה? ואינוס, כך כתוב, ואינוס מפניו ואירו מאוד. מה צריך להיות כתוב? מה? מה קודם? קודם יראים ואחרי כן נשים? אז טעיתי, סליחה. לא טעיתי. והנציב מאיר את זה. הנציב, דווקא פרשת השבוע, ואירה יעקב מאוד, פרשת השבוע הבא, ואירה יעקב מאוד ויצר לו. אומר הנציב, מה פתאום ואירה ויצר? קודם היה צריך להיות סבא אחר. בקיצור, אומר הנציב, וינוסו מפניו באופן אינסטינקטיבי כמו עכברים, הם ברחו, ומזה הם יראו. שלא קם אחד ועשה משהו, שלא קם אחד, תסלחו לי, אלעזר המכבי, עוד מעט חלוקה. פיל, 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 קם אחד ותמות נפשי עם הפיל, נו, אז הוא עושה משהו. במלחמת המצרים, גם כן, המצרים היו פה, המצרים היו, אחד תפס ג'יפ, נסע בתוך האש, ואז הם ירו וראו איפה, תמיד קם אחד ומוסר את נפשו בשביל, ופה אף אחד, כי שאול כבר לא היה מלך. כי כששמואל משך את דוד למלך, אז רוח השם שרה מעם שאול, ותצלח השם אל דוד מהיום ובעלה. ולשאול באמת הייתה רוח רעה, שעכשיו לא נכנס לסביר מה זה הרוח הרעה. אבל שאול, אבל בזבונו של עולם, בנות ישראל, אתם צריכות לזרות לו מלך על הפצעים? במקום לעודד אותו, במקום להשתתף בצער שלו, אתם באות ללעוג לו, יקש שאול באלפה, אז ברור שזה הרגיז את שאול. זה מה שכתוב פה. ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים ועוד לא היה חנוכה. והיא שאול עוין את דוד מהיום ההוא ועלה. ואז שאול רוצה להרוג אותו. וזה כל הפרקים, חמישה, שישה, שבעה פרקים, ששאול רודף אחרי דוד. וזה לא נותן, מלך בישראל, ריבונו של עולם, רוצח, תסלחו לי. לא הולך לו. אבל מה זה? טוב, תשמעו. יש מה להסביר, אני מתאר את שאול עכשיו בצבעים די שחורים. אולי פעם נלמד גם שנה אחת תנ"ך, אז יש לי הרבה מה להגיד על הקטעים האלה. אבל היום זה רק דוגמית. אבל איך אפשר להבין דבר כזה שבנות ישראל מתנהגות בצורה כזאת גסה לשאול? השאלה מתחזקת מאוד לאור העובדה שבנות ישראל היו חייבות לשאול חוב מיוחד, כי שאול התנהג עם בנות ישראל בצורה יוצאת מן הכלל. ואם כך, לפי מה שלמדנו על הכרת הטוב, יהודי זה הכרת הטוב, הקושיה מתחזקת פי אלף, איך הם מעיזות להתנהג כך עם. עכשיו תראו, תדלגו על הקטע באנגלית, אני לא יודע אם נגיע אליו היום או לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים אותו כל כך. אני צילמתי פה עוד שני קטעים. שני הקטעים למטה רק מראים מה שאול עשה לבנות ישראל. בואו נקרא אותם. זה מחזק בעצם את השאלה שלנו, ההנהגה של הבנות. איך הם התנהגו בצורה כזאת מעליבה, בצורה כזאת מגעילה, תסלחו לי. מישהו יודע מאיפה הקטע הזה לקוח, הקטע שאחרי האנגלית? מה? קינה דוד על שאול ויונתן. אז כתוב כך, שאול ויונתן, אני אומר, הקינה הזאת מחזיקה 10 פסוקים, לא צילמתי פה את הכל, מחזיקה 10 פסוקים. חלק מהפסוקים מדברים על יונתן, כי דוד מאוד אהב את יונתן. חלק מהפסוקים מדברים סתם על תערי הגלבוע וכו'. יש פסוק אחד בלבד שמדבר רק על שאול. איזה פסוק זה? נו, אתם רואים את זה לפניכם. בנות ישראל אל שאול בחינה. זה הפסוק היחידי שמדבר נטו על שאול. אז כתוב ככה, בנות ישראל אל שאול בחינה. המלבישכם שנים עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכם. קודם כל, תשימו לב, הלו היה יותר טבעי שדוד, כשהוא מקונן, יגיד בני ישראל, חיילי ישראל, עם ישראל, צבא ישראל. לא, את השבח של שאול הוא שם בפי בנות ישראל. זה כבר מספיק. זה כבר מספיק בשביל להראות שבנות ישראל כנראה היה להם עניין מיוחד בשאול, ובנות ישראל היו חייבות לשאול משהו מיוחד, שלכן כששאול מת הוא אומר בנות ישראל אל שאול, תנך זה לא חסם בה אמרתי לכם. אז אם לא כתוב עם ישראל, צבא ישראל, חיילי ישראל, דברי ישראל, איש ישראל, אלא כתוב בנות ישראל, זאת הנקודה. אבל עכשיו אני אגיד לכם במה שאול עזר להם. לפני כן אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כש נגיד אבא הולך למילואים, אין אוכל בבית. נגיד שהוא עובד באיזה מפעל, או מורה, אם הוא לא מלמד, הבית ספר לוקח ממלא מקום, המפעל לוקח מישהו, אז לא אוכלים באותו חודש? מה קורה? מישהו יודע מה קורה? עכשיו הולך למילואים, מה קורה עם המשפחה שלו? מה? מי משלם? מה? האמא. ואם האמא לא עובדת? אתם לא יודעים מה קורה? מה? כן, רבותיי, המדינה משלמת. המדינה משלמת דרך ביטוח לאומי, לא משנה עכשיו הפרוצדורה. אבל אדם שהולך למילואים, המדינה משלמת לו. מה שקורה זה שהמדינה משלמת למעסיק שלו, והמעסיק שלו נותן לו משכורת רגילה. אבל המדינה משלמת למי שהיא לוקחת מילואים. רבותיי, בימי קדם זה לא היה. בימי קדם זה לא היה. בימי קדם מלך שלקח חיילים לצבא, אף אחד לא חשב על המשפחה. כל העניינים ההומניים האלה שהמדינה, לואי 14, מה הוא אמר? המדינה זה אני, רבותיי, אפילו לא בימי קדם זה 13 שנה. יש שוטים מלפני 100 שנה, 150 שנה. יש גם בגמרא, אפסניה שבאה לעיר. בני העיר היו חייבים לספק להם אוכל. המלך לא חשב על דברים כאלה. מי חשב בכלל על זה שהמלך ישלם למשפחות שהוא לקח את החיילים שלהם? אם הוא לקח שלושה ממשפחה, זה כנראה היה הממוצע, כמו שאומרים אצל בני ישי, לקח שלושה, הרבותיי, במשפחה הזאת היה פחות ביצים, היה פחות חלב, היה פחות תבואה, היה פחות אכלו, זאת אומרת, לא אכלו אותה. זה פשוט. תראו מה שקרה לפני 3,000 שנה. בנות ישראל אל שאול בחינה, המלבישכם שנים עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכן. שואלת הגמרא, איזה טעם יש לאישה שיש לה תכשיטים ויש לה בגדים ואין לה אוכל? אומרת הגמרא, קל וחומר שהיה זנן. זאת אומרת, קודם כל הוא היה משלם ביטוח לאומי למשפחות, זנן, זאת אומרת, הוא היה מפרנס אותה. וחוץ מזה, עכשיו תשמעו את הדבר השני, בימי קדם היו עושים מלחמות בשביל שלל. היום המילה שלל, המילה בז, אלה מילים גסות, ואסור בשום פנים, תופסים חייל אחד שלקח, אני לא יודע מה, פרח, אולי צריך להיות גם. אבל בימי קדם עשו מלחמות בשביל זה, רבותיי, אתם יודעים אולי שיש פרשה שלמה בתורה, מלחמת מדיין, יש פרשה שלמה, אחוזים ככה, אבל כמה 36 אלף חמורים, וחישוב משנה מלב, עשו כאן מלחמות, עשו מלחמות. נכון, במגילת אסתר, כתוב במזל, לא שלחו את ידם, בסדר, אבל עשו מלחמות. בימי קדם, תראו לכם, המלכים היו לוקחים 80% מהשלל. הם סיסרה, הם סיסרה, מה היא אומרת? כשהיא רואה שסיסרה לא בא, מה הוא עושה? יחלק שלל, זה מה שהיא אומרת. רקם רקמתיים, הוא לוקח את כל הבגדים היפים, בטח הוא מבין לי, כי המלכים, זהו, לוקחים את הכל. שאול אומר המדרש, לא נגע בשלל, לא נגע בשלל, את כל ה-80% שזה היה חלק של המלך בדרך כלל, הוא נתן, זה מה שכתוב פה, בנות ישראל אל שאול בחנה, למה? המלבישכם שנים עדנים, השלל שהיה מגיע לו, המעלה עדי זהב לבושכן, וכמו שהמדרש אומר, קל וחומר שהיה זנן, זאת אומרת, קל וחומר שמפרנס את המשפחות. אתם מבינים מה זה? איזה מלך זה שבתקופה שלפני 3,000 שנה, זה היה אור באפלה, זה לא היו דברים כאלה. זה נקודה אחת. בואו נלך לקטע השני. בין שנה שהיו במלכו ושתי שנים הלך אל שרת, זה פסוק קשה, אנחנו לא דנים בו עכשיו. פסוק ב', זה חשוב. ויבחר לו שאול 3,000 מישראל. שזה מספר מאוד קטן, תדעו לכם, צבאות בימי קדם, זה סדר גודל של 600,000, 800,000, 1,200,000, אני אומר לכם פסוקים, זה מספר עם שריט בתנ"ך. הוא לוקח לו 3,000, והיו עם שאול 2,000 במכמש ובהר בית אל, ו-1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שלח איש לביתו. מה? כן, שתי שגיאות עשיתי. קודם כל, כתוב שילח, ולא שלח. מה ההבדל בין שלח לבין שילח? שלח, מה? בכוח, מצוין, יפה מאוד. פיה. משה שבר את הלוחות או שיבר את הלוחות? שבר זה כשתיתי, נחלה הכוס, שברתי כוס. שיבר זה בכוח. אז אם כתוב ביתר העם, שילח, איש לא עליו, הכוונה שהחבר'ה לא רצו לצאת. באו אליו אלפים, אלפים, אלפים. כל אחד עם חיצים, כל אחד עם אוזי, כל אחד זה, צ'צ'ו, רוצים להיות לסיירת, לצנחנים, לזה, כל אחד רואה את עצמו רץ על הערים, מדליגה לגבוס, לכו הביתה, לא רוצים ללכת, רוצים... שילח. זה טעות אחת. טעות שנייה מה עשיתי? או הלאה. אני רוצה להגיד לכם משהו על השפה של התנ"ך, אני כבר הראיתי לכם כמה פעמים שהעברית שלנו, והעברית של התנ״ך היא לא ממש אותו דבר. אוהל. מה הפירוש של המילה אוהל? אוהל, נו, אוהל. כן, אוהל. יופי, נכון. תדעו לכם שבתורה ובתנ״ך למילה אוהל יש משמעות יותר מדויקת, יותר, לא סתם מקום שגרים בו, ואני רוצה לדבר על אוהל אולי בניגוד לדירה, בניגוד למגורים, בניגוד לבית אפילו. מה זה אוהל? אני לא יודע מה קרה לי היום עם האנגלית, אבל בואו, פשוט להמחיש את זה. תתרגמו לי בית לאנגלית. מה אמרתם?
House,
home. יש הבדל בין home ל-house? מה? House זה הבית, הבלטות, הקירות, הגשמיות של house. Home זה בית במובן, כשאתה אומר אני הולך הביתה, אתם מבינים? זה לך רק דוגמה. יש פה מישהו מסביון? ברוך השם, בסביון אני מתאר לעצמי שיש בניינים ששווים 10 מיליון דולר והם בתים הרוסים. אתם מבינים מה שאני אומר? לבית הרוס, כי האבא ואמא כולם מתווכחים, אין שם ילד, בקושי יש ילד אחד, 5 כלבים, 10 חתולים, 2 פיליפינים, אחד נהג, אחד זה, אחד זה, זה בית הרוס. יכול להיות בית אחר, אני יודע, באיזה מושב זניח וזהו, שדולף מים וזהו, וזה בית חם. קר נורא שם, אבל זה בית חם. אתם מבינים? יש הבדל בין בית לבית. יופי. המילה אוהל, מה לפי דעתכם? זה house או home? יפה. לא, לא יפה. המילה אוהל היא יותר קיצונית אפילו מ-home. למה? הום זה מתאר יחסים בין בני אדם, נכון? זה לא בלטו. אבל אבא וילדים, אמא ואחות, סבא, סבתא, המילה אוהל בתנך, איש ואישה. זה הרבה יותר אינטימי אפילו מהום. עוד פעם, הום זה באמת אמרת רגשי, דבר רגשי, נכון? דבר רגשי, אבל רגשי של הרבה... אוהל, אוהל. אני אוכיח לכם את זה פשוט. כל מה שאל לכם, מתן תורה כתוב. שובו לכם, לא עליכם. מה, בני ישראל היה אסור להם להיות באוהלים שלהם? מה היה אסור להם? מה? אל תקרבו אל אישה. שובו לכם, לא עליכם, זה בכלל לא הטנט. זה בכלל לא הזהו. שוב, במקום לכתוב לנשותיכם, כתבים אוהל. אז המילה אוהל, שם זה בכלל לא... במצורה כתוב בדל ומחוץ לאוהלו, אחרי שהוא כבר נרפא לפני שהוא קריב. מה, אסור להיכנס לאוהל? מותר לו להיכנס לאוהל, מה אסור לו? אסור לו לבוא על אשתו. אז אוהל שם זה בכלל לא מדבר על קירות, על בית, על זהו. בלעם מסתכל על עם ישראל, מה טוב הוא עליך יעקב, מה טוב הוא, איזה ברזלת אמריקאי, חלונות דיגיטליים, הצ'יף יש לו שליטה, קונטרול מרכזי מ... מה טובו עליך יעקב? נו תגידו לי, מה, ממה הוא התפעל? שאין, איך המנובל הזה, מאיפה חזל לקחו שהוא פתאום התפעל, אין הפתחים, צניעות? למה? כי כתוב אוהליך, כתוב אוהליך, חזל הבינו שאם כתוב אוהליך, מה טוב אוהליך, כנראה מדובר פה על איש ואישה, אוהל מועד, מה היה שם הכי 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 למעלה על הארון, מה היה? יש המון, וידעת כי שלום אוהליך. אומרת את זה הגמרא, שמי שבא מהדרך ומוצא שאשתו היא לא נדע. בקיצור, יש המון המון מועדים בתורה ובתנך שזאת הכוונה. לכן, שנייה, תן לי רק לגמור. אם כתוב פה, ויתר העם שילח איש, לא כתוב לביתו, לא כתוב לשדהו, לא כתוב לקרמו. זאת אומרת, הסיבה ששאול שלח את כולם הביתה, לא הייתה סיבה כלכלית, לא הייתה סיבה, אני לא יודע מה, הוא לא רצה להפריד את הגברים מהאנשים. שילח איש לאוהליו, זו דאגה לנשים, שהגברים יהיו בבית ולא יתפרפרו בצבא. רבותיי, אלה רק שתי דוגמאות, שבהם אנחנו רואים ששאול היה מאוד מאוד מיוחד ביחס שלו לנשים. אז אם כך, אני אומר, הדרה קושיה לדוכתה לדוכתה בעוצמה אדירה. אנחנו אומרים שיהודי זה הכרת הטוב. איפה בנות ישראל מגיעות כאלה? תסלחו לי. איך זה הנהגה כזאת ללכת לזרות למלך על הפצעים? הפוך, על הפוך, על הפוך. בואו בבקשה נלמד את הקטע הזה עוד פעם, ותראו שאתם תלמידי חכמים גדולים, אני באמת מקבל את זה, לא למדתם את הקטע הזה נכון, תסלחו לי. אני קורא. והיא בבואם, מישהו הצביע, אבל תן לי לגמור, אני קורא ותעקבו אחריי. והיא בבואם, בבואם של מי? בבואם של? רבותיי, מה קרה במלחמת דוד וגוליית? דוד קלה לו בול בפוני, גוליית נפל, מה קרה? המלחמה לא נגמרה אז, המלחמה אז התחילה, המלחמה אז התחילה. הרי 40 לא קרה שום דבר, דוד הרג אותו, ואז כל הפלישתים, מה? כל הפלישתים, מה? ברחו, וכל היהודים, חיילי ישראל, רדפו אחריהם, וכיסחו אותם. אז מה זה ויהי בבואם? דוד בכלל לא, דוד לא רדף, כי דוד לקח את, את הראש של גוליאת, ובא איתו לשאול, וכל הדברים האלה. אז אני קורא, ויהי בבואם, בשוב ישראל מהכות את הפלישתים. מה דוד? זה לא נכון! זה לא נכון! דוד לא רץ! וכתוב ויהי בבואם! בבואם הכוונה, מי הלך? דוד נשאר שם כל הזמן. אז מה אתה דוחף לי פה את דוד? וזה לא נכון, מה שקרה זה שהעם עיקה את הפלישתים. כנראה, מה, מה? אבל ויהי בבואם של מי? בבואם של מי? על מה מדובר פה? שכל העם רדף אחרי הפלישתים, ויהי בבואם, נו, בשוב דוד לא הלך לשום מקום, דוד היה שם כל הזמן, אז היה צריך להיות כתוב בשוב העם, בשוב ישראל, בשוב החיילים, בשוב מה שאתם לא רוצים. כנראה, אני אגיד לכם למה כתוב את זה פה, כי יש לפעמים במלחמה שהעם מנצח, תראו אני לא יודע, אם אתם רוצים לדעת בין כמה אני, אז לפי השמות שאני אגיד עכשיו, אני לא יודע, בכדורגל, פעם, כשהייתי ילד, היינו עוקבים קצת אחרי כדורגל, היינו הולכים למשחקים, זה היה בשבת כמובן, אבל היינו עוקבים, היה שחקן אחד, למשל שיהיה גלאזר, חודרוב, שמעתם את השם חודרוב? לא, אתם לא, אני מדבר כבר לפני 60 שנה. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם שלפעמים יש שחקן אחד שהוא עושה את הכל, לידו רצים עוד 10, אבל הוא תוקע, כל משחק זה 3 גולים, בגלל לא מנצחים. גם בכדורסל, אחד ג'ורדן, מייקל ג'ורדן, אחד, 50 שנה, לא יודע, היום יש כאלה, לא יודע, אתם יודעים איזה כוכב על? איך קוראים לו? מסי, יש אחד מסי? לא יודע אם הוא באמת כזה, אני, כל הקבוצה בנויה עליו, כל הקבוצה, אני לא עושה פרסומת לאף אחד, תמיד לי סתם, אני אומר את השם, שהנכדים שלי בטלוויזיה. כל הקבוצה. אז מה שהתנ"ך רוצה להגיד, שהמלחמה הזאת באמת, מי עשה אותה? דוד. דוד עשה אותה. זה נכון. כי עד שדוד בא, כמו שתיארתי לכם קודם, היה חרפה על ישראל, אבל הוא כך גוליאת עצמו אומר, שמתי החרפה על ישראל, ואני חרף את ישראל, ואני חרף את דוד באלוקת, שאול באלוקיו. אז הוא שם אותה חרפה. אז לכן התנ"ך מלמרות שבאופן מעשי, העם חזר מהכות את הפלישתים, אבל באמת מה שאתם אמרתם, התנ"ך רוצה להדגיש שמי שעשה את המלחמה, או איך התחיל הניצחון, בזה שדוד עיקה את הפלישתים. יופי, אני ממשיך. ותצאנה האנשים מכל ערי ישראל השיר והמחולות, לקראת דוד, בתופים. מה? אני לא קורא טוב, סליחה. לא קראתי טוב, אני אקרא עוד פעם. ותצאנה האנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת דוד ושאול. לא, סליחה, אני אקרא עוד פעם. ותצאנה האנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול ודוד. רבותיי, אני הבאתי לכם עכשיו 3 אלטרנטיבות שכל אחת מהן יותר אמיתית ממה שכתוב בתנ"ך. תנ"ך זה לא חסמבה.
תנ"ך זה לא חסם בה. אם כתוב ותצאנה לקראת שאול, יצאו לקראת שאול. עכשיו אני רוצה שתתרגמו את הציורים. תראו לכם פה את דוד, תראו לכם פה את שאול. אני לא יודע עכשיו אם הולכים ברגל, או רוכבים על סוסים, או על גמלים, או על פילים, או נוסעים אותם באפיריון, או אני לא יודע מה. אני הייתי מצפה, לאור מה שלמדנו, ושוב דוד, בתנ"ך מדגיש את זה, ש100% מהאנשים יצאו לקראת דוד, יש לו... זה מה שהייתי מצפה. שאול לא מגיע לשום דבר! שאול לא מגיע לשום דבר! תגידו, בכל אופן, הוא מלך, בסדר, אתם יודעים מה? אלטרנטיבה שנייה. שיצאו לקראת דוד ושאול, 80% לקראת דוד ו-20% לקראת שאול. לא! אלטרנטיבה שלישית, שיהיה כתוב שאול ודוד, נגיד הם כל כך חודש שיש 60% ו-40%, 70% מה כתוב בתנ"ך? מה כתוב בתנ"ך? ומה שכתוב בתנ"ך זה מה שהיה. כולם יצאו לקראת שאול, אף אחת לא רצה לקראת דוד. אי אפשר להתעלם מזה, זה תנ"ך, כך לומדים תנ"ך. עוד שאלה יש לי לשאול אתכם. כמה פעמים כתוב בתנ"ך שאול המלך? אני אגיד 3 מספרים, תגידו לי מה הכי קרוב. 10, 20, 30. נו, תגידו, נחוש. 20. פעם אחת. אין בכל התנ"ך שאול המלך, חוץ מפה. יש הרבה פעמים שאול, יש הרבה פעמים מלך. אין שאול המלך. אתה יכול לאהוב בן אדם, בגלל הפונקציה, יש מפקד בצבא. אתה יכול לאהוב אותו בגלל שהוא בן אדם טוב. הוא לא מפקד כל כך מוצלח. אתה יכול לאהוב אותו בגלל שהוא מפקד מוצלח, הוא לא בן אדם. מורה, מנהל מפעל. כולם, אתה יכול לאהוב בגלל האישיות שלהם, הנחמדה, הנעימה, אבל התפקיד שלהם הם לא מבצעים כל כך טוב. להפך, אתה יכול לאהוב אותם בגלל התפקיד, או להעריך אותם בגלל התפקיד, אבל הם לא בני אדם. בהפסקה, אתה רוצה לדבר איתו, הוא לא בן אדם. רבותיי, גם פה התנ"ך היה יכול לכתוב שהם יצאו לקראת שאול לבד, או לקראת המלך לבד. אם כתוב לקראת פה, לקראת שאול המלך, כנראה כשהם יצאו, הם הביאו את החיבה שלהם, הן מבחינת שאול, והן מבחינת המלך. אבל רבותיי, עכשיו בואו נלמד את זה. שנייה, לא תחשוב שעובד לשאול. לקראת שאול המלך בתופים בשמחה ובשלשים. ותעננה אנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. תסבירו לי את המשפט הזה בעברית. היכה שאול באלפיו, 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 מה זה באלפיו?
באלפיו שלו, החיילים.
אז מי יותר גיבור?
שהוא היכה באלפיו ודוד ברבבותיו.
הם שומעים את הצדיק. אני אסביר לכם מה בדרך כלל מסבירים מכה שאול באלפיו, מה הכוונה באלפיו? באלפיו, מה הכוונה באלפיו? באלפיו של האויב, זה דוד ברבותיו. זאת אומרת דוד יותר גיבור, למה? כי שאול הורג אלפי פלישתים ודוד הורג עשרות אלפי פלישתים. זה לא מה שכתוב, זה לא עברית. אלפיו, מה זה אלפיו? מה זה אלפיו? אלפים שלו. מה זה אלפים שלו? אם היה כתוב האויב, הפלישתים, אתה אומר, כשהוא באלפיו, אבל פה לא מוזכר האויב. ואם אתה אומר סתם, הילד נכנס לחדר עם ספריו, מה זה ספריו? ספריו של מי? אולי של סבא שלו, סבא שלו מאן דכר שמיה, מדבר על סבא שלו. אולי של הדוד שלו, ואיזה דוד שלו, ואיפה הדוד שלו? אם אתה אומר, הילד נכנס לחדר עם ספריו, זה ספריו שלו. אז לכן אם כתוב, כשאול באלפיו, מה זה באלפיו? באלפים שלו של חיילים יהודיים, זה באלפיו. דוד ברבבותיו, דוד צריך לבצע פעולות ששאול עושה באלפי חיילים יהודיים, דוד צריך לבצע אותם בעשרות אלפים. אז מי יותר גיבור? שאול, ודאי. סתם רגע, לא תחתך. אמרת דבר טוב. עכשיו סתם אני רוצה להגיד לכם, כשאני אומר אני יורה ברובה, מה זה אני יורה ברובה? יש רובה על הקיר, ולי יש חץ וקש, ואני רואה, מה זה אני רואה ברובה? מה זה ברובה? נו, תגיד לי, אני רואה באקדח, אני רואה ברובה, מה זה? באמצעות הרובה. זה גם כן מוכיח את זה. אתם איתי? ויקה שאול באלפיו, זה לא על אלפים של הפלישתים, אלא באמצעות האלפים שלו הוא יקרא. אז עוד פעם הוכחה שאנשים ממש התכוונו לטובת שאול. אנשים התכוונו לטובת שאול. נו, אז אם כך קשה. יפה, אז מה, למה שאול התעצבן? אז למה שאול התעצבן? לא, אבל הוא מספיק, הוא לא צריך, אתה רואה, הסברת קודם שהרבה באו אליו, הוא זרק אותם. הוא זרק אותם. הוא לא, הוא מספיק, הוא ירום, הוא יש לו יחידת קומנדו שיכול לעשות אתם הרבה דברים. לא בגלל שלא היו לו. רבותיי, פשוט, שאול לא הבין נכון את השירה של אנשים. תגידו לי, אתם תלמידי חכמים, למה עד לפני 5 דקות לא הבנתם כך את התנ"ך כמו שאני מסביר לכם עכשיו? כי אנחנו כולנו, אנחנו שבויים בהבנה של שאול. שאול דרך אגב, זה לא הדבר היחידי שהוא לא מבין נכון. אני עכשיו לא נכנס בכלל לסוגיה של שאול, רוח רע וכו'. שאול למשל היה בטוח שיונתן נגדו, זה לא נכון. שאול היה בטוח שדוד נגדו, זה לא נכון. שאול היה בטוח שהנוגי הכהנים נגדו, זה לא נכון. הרבה דברים שאול לא הבין נכון. זה מה שקרה פה. הבנות שהם יצאו רבותיי להפך, דווקא בגלל הכרת הטוב. הם, לפי דעתי, אתם יודעים, הבנות כשהם עשו את מה שהם עשו, עם מי הם חשבו שהם הולכות להסתכסך? אני, אם הייתי דוד, הייתי משתגע. שום דבר שאול לא עשה. אני באתי צ'יק צ'אק בול, הרגתי אותו. ואף אחד לא תצא לקראתי, ואף אחד לא תשאיר. הם הסתכסכו עם דוד. דוד היה צדיק, אז לא היה אכפת לו. הם ניסו לעודד את שאול. למרות ששאול נכשל, הם מנסות לעודד, הם ידעו שמשקרות גם. זה לא נכון גם שהוא יותר גיבור, זה לא נכון. אבל בגלל הכרת הטוב הם רצו לעודד אותו. שאול לא הבין נכון, אבל זה לא פלא, כי שאול הרבה דברים לא מבין נכון. השאלה היא למה אנחנו לא מבינים נכון. אנחנו לא צריכים ללכת ככה, בגלל שכתוב ואיך ואיך שאול או ינת דוד, ואיך ושאול מאוד, אז אנחנו נתפסים. אז צריך לעשות פלגינן, צריך לעשות פלגינן, תראו מה זה פלגינן, נכון? לעשות פלגינן, בנות ישראל התכוונו לטובה. בגלל המידה של הכרת הטוב, בנות ישראל רצו לעודד את שאול. שאול, נו, בגלל הרוח רעה, בגלל כל מה שהוא היה מעורב, שאול לא הבין כך, ולא ראה את זה כך, אז לכן שאול, הפוך על הפוך ממה שלומדים. אז תראו, למדנו קצת מוסר היום, את המניין של הכרת הטוב, ועל ידי המוסר הזה הבנו, רק אני רוצה להגיד לכם, זה לא, אני המצאתי את הפשט הזה, השיעור, כל הרעש וכל הטררן זה אני, אבל הוורד של זה המלבי, אז כל טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.